כאן רשת בית. רונן פולק. כאן רשת בית. עכשיו 4:05. שלום לכם, אוהדים לשמחה, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות של רשת ב', תודה שאתם איתנו גם היום, חול המועד פסח, 24 באפריל 2024. מפיקת התוכנית היום היא נוגה אורטל, טכנאי השידור הוא דני רוקי, אני רונן פולק. המייל שלנו כסף כרוכית כאן .org.il. יש לנו גם מספר וואטסאפ 050-693-7701, יכולים לסמס לנו כמעט כל מה שאתם רוצים. אנחנו כאן עד חמש, מיד ממשיכים. פותחים באירועים בצפון, הירי שם נמשך אל האוויר בתקיפה נרחבת בדרום לבנון היום בעקבות הירי אל מושב אביבים. שלום רובי אמרשלה, כתבנו בצפון.
שלום רונן, אנחנו אחרי יומיים שעם ישראל אולי היה בחג, אבל כאן המלחמה לא הלכה לשום מקום והייתה בעצימות מאוד גבוהה. היום בשעות הבוקר נורו כמה טילי נונטט לעבר מושב אביבים, שני בתים וקרבן אחד נפגעו, לא היו נפגעים בגוף. מאוחר יותר נורא גם טיל נוטט אחד לעבר קיבוץ עירון, שם התפתחה שריפת קוצים, עוד מתח שוגר לעבר הגליל המערבי, חמישה שיגורים זוהו באזור הזה ללא נפגעים בגוף, ולפני זמן קצר שר הביטחון מסיים ביקור בפיקוד הצפון, ובו הוא מדבר על ההיערכות והמוכנות של פיקוד הצפון בצהל בכלל, והוא מעביר מסר לחיזבאללה ואומר שמחצית ממפקדי השטח בדרום לבנון חוסלו בתקיפות צהל בחודשים האחרונים, וצהל בתקיפה מאוד מאוד אינטנסיבית וסימולטנית. בו זמנית 40 מטרות חיזבאללה הותקפו גם מהאוויר וגם מהקרקע בארטילריה כבדה בכפר עיטה ישעד, הרבה מאוד מחסני אמל"ח, עמדות תצפית ותשתיות של חיזבאללה הותקפו בפרק זמן קצר מאוד תוך סינכרון של כל המערכות. היום ה-201 למלחמה בצפון נראה כמו יום מאוד מאוד לא רגוע, רונן.
מאוד לא רגוע, עוד יום לא רגוע שם בצפון. רובי אמרשלג, תודה רבה לך. אנחנו בהמשך התוכנית נהיה עם עסקי תיירות בצפון ובדרום, בימי שגרה האזורים האלה, גם מהמקום שבו רובי עכשיו דיווח לנו, מלאים במטיילים ובנופשים. לא השנה, תמונת מצב שונה לגמרי. נהיה שם עוד מעט. כלכלה עכשיו, מי הוא הבנק הידידותי ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים? ובכן, מרקנטיל ומזרחי טפחות בראש הטבלה, כך עולה ממדד ידידותיות הבנקים לעסקים הקטנים והבינוניים לשנת 2023, ובכל זאת למרות הידידותיות חשוב לציין כי כל הבנקים ירדו בשקלול המדדים השונים לעומת שנים קודמות. גם הירידה במתן האשראי לעסקים ניכרת בדוח, זאת על אף העלייה ברווחיות הבנקים. מה זה עלייה? זינוק מטורף, אתם יודעים, ברווחים שלהם, נדבר על כך עוד מעט. וגם הוצאות על ריבית האשראי של משקי הבית בישראל זינקו ביותר מ-150% בתוך שנתיים, הם הסתכמו ב-68 מיליארד שקלים בשנה שעברה, כך עולה מבדיקה של חברת קפטן קרדיט. על מה בעיקר אתם מבקשים אשראי והאם ניתן לשפר את דירוג האשראי שלנו, כי לדירוג הזה יש השפעה, השפעה של ממש על הקרדיט, על האשראי שנקבל, הלוואות בתנאים טובים יותר או טובים פחות. ועוד בצבע הכסף, כאמור אנחנו נהיה בצפון ובדרום עם עסקי התיירות שלא ממש קורים השנה בכל המועד. נעסוק גם במה שמכונה תיירות אסונות, סיורים מודרכים ליישובי טבח השבעה באוקטובר בעוטף. האם זה לגיטימי ומה חושבים על כך התושבים? נדבר על כך וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. צבע הכסף תחילה על הגליל העליון, ובימים של שגרה היינו מתעניינים עכשיו ודאי בכל המועד פסח, במדד התפוסות שם בבתי המלון ובחדרי האירוח, בכל זאת, חול המועד, המאני טיים של עסקי התיירות בימים נורמליים, לא הפעם. שלום אמיר שושני, בעלי הצימרים הברונית אירוח בוטיק במטולה, אהלן.
היי, רואים טובים.
עוד יום, לא פשוט שעובר על תושבי המושבה הקטנה, המפונה שם באצבע הגליל, הכי קרוב לגבול עם לבנון.
נכון, עוד יום שאנחנו מתמודדים, אבל האמת שאני כמילואימניק שנמצא במטולה, עם כל הקשיים יותר קל לי מאשר למשפחות שלנו שמפונות, הן סובלות הרבה יותר מאיתנו. התחושה הזאת שהם חיים על מזוודות, והתחושה הזאת של הניתוק, והתחושה שפתאום האוטו הפך להיות לסוג של בית שלהם, היא תחושה שקשה להעביר אותה.
ואתה לא נמצא איתם, אתה נמצא כחבר כיתת הכוננות ביישוב עצמו, נכון?
אני מתחילת המלחמה נמצא במטולה, רואה את הבית שלי, רואה את הצימרים שלנו, אבל לא יכול להגיע אליהם. כן. ועדיין מצבי יותר טוב מאשר של רעייתי שנמצאת במלון בתל אביב, כביכול מלון בתל אביב.
לא, לראות, להיות חצי שנה בבית מלון בתל אביב זה...
לא, זה תענוג קטן.
כן. תגיד, ואיך זה להסתובב שם ככה ברחובות, רחוב הראשונים, בהסדרה המרכזית כמובן של המושבה, ובכלל האזורים שבהם אתם, אתה יודע, חול המועד פסח, אם היינו מתקשרים לפני שנה, היית מספר לי דברים אחרים לגמרי, אה?
תשמע, זה אחר לגמרי. אנחנו חיים תיירות, ותיירות מבחינתנו זה הדבר העיקרי, ופתאום אנחנו מסובבים ומסתכלים על הנוף, אבל מסיבה אחרת, אנחנו מסתכלים כל הזמן בכל נקודה שהיא, אנחנו גם מלמדים את החיילים שנמצאים אצלנו, אתם צריכים להסתכל כל הזמן, ואם אתם רואים לבנון, סימן שלבנון רואה אתכם, סימן שאתם במקום שאסור לכם להיות.
ומלא מעט מקומות שם, כמובן, בדיוק, אפשר לראות את לבנון, כמעט מכל
מטולה
פינה.
מטולה מוקפת לבנון, כמעט 280 מעלות, זאת אומרת שאתה כל הזמן צריך להסתכל סביבך, כמו איזה רדוף שבודק כל הזמן שלא רואים אותו. ואם רואים אותך, תחטוף.
וואה. טוב, לא נמצאים שם כמעט אזרחים, אתה מדבר בעיקר על חיילים שאתה מתדרך אותם, נכון?
על חיילים, כן, יש לנו חיילים אצלנו, ויש לנו קצת מהאזרחים, בעיקר חקלאים, שעדיין יכולים לאבד את השטחים הדרומיים יותר שלהם, אז הם מדי פעם ככה גונבים איזה גיחה קצרה של איזה חצי שעה למושבה, חלקם לא יכולים להגיע הביתה כי הבית נצפה מלבנון, חלקם ששפר גורלם והבית שלהם לא נצפה, אז הם יכולים לגנוב כמה שעות בבית. חיים מוזרים.
תגיד, מה זה עושה לך לראות ככה את הישוב, את המושבה בחול המועד פסח, כשבימים שבשגרה ודאי מלא אצלכם במטיילים, בנופשים, בקולות של שמחה, והפעם כל זה התחלף לו בקולות של ירי ופיצוצים.
המון המון לקוחות שלנו, בעיקר בחגים, יש לנו לקוחות קבועים שחוזרים כל שנה וכולם מתקשרים, וזה נורא מוזר, כי הם מתקשרים לשאול אם אנחנו רוצים לבוא אליהם. וזה מין תחושה מוזרה של מישהו שאתה כל הזמן רוצה רק שהוא יגיע ושיהיה מרוצה, ופתאום הוא מתקשר ודואג לשלומך, זה קצת מוזר, ואנחנו...
אבל זה גם קצת יפה, זה קצת מחמם את הלב לשמוע את זה.
זה מאוד מחמם את הלב, זה דבר שעושה לנו המון. זו תחושה של... אנחנו גם יודעים שברגע שהיישוב ישוקם והביטחון יחזור, הכל יחזור, זה ייקח זמן, ייקח זמן לשקם, זה לא יהיה פשוט, לשקם את מטולה ייקח לדעתי כשנה, אבל אני יודע שלקוחות, אני קורא להם לא לקוחות, אלא חברים, הם יחזרו בוודאות.
מתי תוכלו לחזור, תגיד? כי אתם בטח מדברים על זה, אתם בטח מחפשים גם כן איזה אור בקצה האפלה הזאת.
אני לא חושב שמישהו יודע, אני גם לא חושב שמישהו יודע אפילו ברמות הכי גבוהות שיש, כי הסיטואציה אצלנו היא לא רק תלוית החלטות, היא גם תלוית מקריות. זאת אומרת, מחר יהרג חלילה איזה ילד אצלנו, או שזה חייל יירה בטעות לאיזה... כמו אירוע שהיה בכפר קנה בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, ופתאום הכל מתלקח התלקחות שאי אפשר לחבות אותה. אז אנחנו כל כך תלויי מזל וגורל והחלטות ודברים, קשה לי לדעת, זה יכול להיות להערכתי בין שבועות, אם יגיעו לאיזשהו הסכם, לבין חודשים, ואולי בדרך גם איזשהו סוג של, איזשהו סוג של לחימה.
אמיר, איפה עשיתם את ליל הסדר?
זה נורא מצחיק, כי אני כל החיים שלי יוצא את ליל הסדר, כל ה-30 שנה האחרונות רק במטולה, כי אני עשרות שנים הייתי איש הביטחון של האיש של המושבה, ופתאום השנה, שזה שיא האירוע, דווקא עשיתי את ליל הסדר, קפצתי לכמה שעות למרכז לעשות עם המשפחה, כי פשוט הרגשתי שאם אני לא עושה את זה, אשתי והילדים שלי, זה לא פייר כלפיהם, זה פשוט לא פייר כלפיהם, וידעתי שביישוב כרגע מצבנו מאפשר את זה, אז יצאתי לכמה שעות ועשיתי את הסדר איתם. הסדר עצוב, כי הכל צבוע בצהוב, עשינו את כל השולחן בצהוב, וכמובן כל הזמן דיבורים על המשפחות של החטופים ועל החטופים עצמם. זה לא היה סדר שמח.
לא, כל דבר השנה הוא שונה לגמרי ולא שמח. אמיר שושני, באמת נאחל רק שתחזרו כבר לחיים הכל כך יפים שלכם תמיד שם במטולה ולצימרים ואתה יודע, שנחזור כולנו לשגרה.
תודה רבה ותודה לכם שאתם מתעניינים בנו, זה ממש ממש חשוב לנו.
תודה רבה לך.
תודה ויום טוב ושקט.
להתראות. טוב, מהצפון לדרום, שלום פז ריזל, קיבוץ יד מרדכי.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. בוא ספר לנו קצת עליך ועל המשפחה שלך, שפונתה לבית מלון אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו חזרתם לקיבוץ, לפחות חלק מכם חזרו, נכון? בוא ממש נתחיל בהתחלה, תספר לנו.
חלק מאיתנו, אני והבנים, יש לי שני ילדים, בני אחד בן 9, אחד בן 12, ועוד ילדה בת 16, חזרנו לקיבוץ אני ושני הבנים שלי.
אחרי כמה זמן?
חזרנו, אני בעצם לא עזבתי, אני הייתי רוב הזמן לא בכיתת כוננות, או עבדתי בחקלאות.
כי אתה חקלאי במקצועך שלך, נכון? יש לך מטעים שם. אוקיי, ומה, והילדים חזרו איתך?
שניים הם חזרו איתי, והבת הגדולה שלי נשארה עם אמא שלה, עם זוגתי, במלון בחדרה, בשביל לסיים את שנת הלימודים, היא בכיתה י.
אהה, אוקיי. עכשיו, זה השלב שבו, בעצם המשפחה בצורה כזאת או אחרת מתפצלת, וזה גם השלב שבו אתה מצפה לקבל את מה שמכונה דמי השיבה, נכון?
על מי שחזר, כן, על הילדים שלי ועליי, קיבלתי רק עליי. על הילדים שלי אני לא יכול להצהיר, כי הם הילדים של אשתי, לפי הביטוח לאומי.
בוא תסביר את זה.
הם אומרים, אתה נכנס לאתר, אתה רוצה למלא את הפרטים של הילדים שלך, כתוב שאתה לא יכול, רק מתקשר עליהם, הם אומרים לך שרק האמא של הילדים יכולה לדווח עליהם שהם חזרו, ואז אני מסביר להם, אם אני שרה, אז אומרים, אז אי אפשר לקבל מענק שיבה על הילדים.
כלומר, מענק השיבה, אותו אתה יכול לקבל רק באמצעות האם. כי היא מקבלת...
היא גם לא יכולה לדווח עליהם. היא לא יכולה לדווח על עצמה.
אהה. זאת אומרת שרק אם היא תחזור, רק אז הם יוכלו לקבל את המענק שיבה הזה.
לא, כבר לא. מבחינתם כבר לא, כאילו... היא לא חזרה עד ה-17 לשלישי.
כן, עד התאריך שנקבע. מה אתה חושב על זה, תגיד? העובדה שבעצם לא יכולתם, כלומר, אם רצית שהם יקבלו, או שיצליחו לקבל את המענק הזה, רק על ידי העובדה, רק על ידי כך שגם האם תחזור?
תראה, השיקול שלנו לחזור לא היה כסף, אוקיי? אנחנו חזרנו עוד לפני כל ההחלטות האלה, מתוך ידיעה של הבנים, יותר טוב כאן, איתי, ולאשתי ולבת שלי, טוב יותר שתסיים את שנת הלימודים שם. והשיקולים היו שיקולים של... שיקולי משפחה, לא שיקולי כלכלה, שיקולי למידה ולא שיקולי כסף. וכך גם עכשיו, זה לא ש... פשוט המדינה ממשיכה ב...
המדינה בעצם עושה שלה. את מה, ש, מה שאפשר לעשות, או מה שנעשה במקרים כאלו, זה שקצבת הילדים הולכת לפי האם, נכון? היא נכנסת נכון. לחשבון של האם בכל מקרה, וגם כאן...
כן, זה אותו חשבון, כן. זה לא... כאילו מתייחסים אלינו לא כתא משפחתי, כי זה הרבה יותר נוח, ככה אפשר, לדעתי, להרוויח קצת כסף.
טוב, בוא נאמר, בביטוח הלאומי אומרים לנו בתגובה שהביטוח הלאומי מקיים את החלטת הממשלה כפי שנקבעה בכנסת, ובאופן שבו ניתן היה לתת את הסיוע באופן המהיר ביותר למשפחות הזכאים. זו תגובת הביטוח הלאומי.
אתה יודע, זו תשובה לקונית, כמו המדינה שלנו, זה בסדר. תראה, אני לא מצפה, לצערי אני לא מצפה, כי אני חושב שחזרנו ל-48. ומי שצריך לדאוג, כל אחד צריך לדאוג פה לעצמו. להסתובב עם נשק, להבטח את עצמך, לנעול את הבית, להחזיק כלב כדי שינבח בלילה. להסתמך על צהל, אני לא מסתמך. להסתמך על כיתת הכוננות, שיד מרדכי אני יותר מסתמך, כי הם אנשים שגרים פה. למדינה, היא צריכה להתחיל מההתחלה, כרגע היא רק ממשיכה לעשות לעצמה נזק. ואין דברים טובים שאפשר להגיד פה. אני חושב שההתנהלות מבחינת המפונים, נגיד, את הנזק, מה שנקרא זה, זה לתקן את את ההרס באיזשהו דבש, כן?
כן.
שנוכל ללקק את הפצעים.
דבש יד מרדכי. תגיד מה, ספר לי על מה שאתם עושים שם בימים אלו, חזרת למשק יחד עם הבנים, בוא ספר לנו על ה...
הילדים יש להם מסגרות, בתי ספר, קייטנות, שגרה רגילה, אנחנו לא, גם בחקלאות, אנחנו מ-3 לדצמבר, מ-15 לנובמבר אפילו, חזרנו לשדות בהתאם למה שהצבא התיר לנו לעבוד. האדמה לא מחכה שתיגמר המלחמה, צריך לאבד אותה. בהשקעות, יש צמחים, יש מטעים, יש עבודה. וכל אנחנו מבחינתנו חזרנו לשגרה מלאה.
מה זה אתם? זה אתם או שזה כל הקיבוץ כבר שחזר?
70% מהיישוב חזר. כן.
טוב. ישבתם בליל הסדר מסביב לשולחן? כן. בחדר האוכל של הקיבוץ?
אנחנו לא, אנחנו היינו אצל המשפחה בדרום יותר, אבל כן, חדר האוכל היה. היה מלא. המלא ומושה יפה.
פז רייזל, קיבוץ יד מרדכי בדרום, תודה רבה לך.
תודה.
להתראות.
להתראות.
טוב, עכשיו נדבר על הבנקים ועד כמה הם ידידותיים כלפיכם, הפעם לא הלקוחות הפרטיים, אלא העסקים הקטנים והבינוניים. היום התפרסם מדד ידידותיות הבנקים לעסקים לשנה שעברה, וממנו עולה כך, בשני המקומות הראשונים, מרקנטיל ומזרחי, אחר כך לאומי, פועלים, דיסקונט והבנק הבינלאומי, הוא סוגר את הרשימה. שלום לך יוסי עדס, עורך הדוח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה, שלום.
שלום רב רונן, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. קודם כל יוסי, מה זה בכלל המדל הזה שבוחן את הידידותיות של הבנקים? הוא כמו שאומרים באחת הפרסומות, בנק הרי הוא לא סחבק, הוא לא סחבנק, הוא בנק.
כן, אנחנו רוצים לבדוק עד כמה הבנקים בעצם נותנים את השירות שהם אמורים לתת לעסקים, עד כמה הם באים לקראתם, ועד כמה בעצם יש תחרות בין הבנקים ואיזה בנק יותר עדיף. המטרה היא מצד אחד לעורר את המודעות של העסקים, שידעו ששווה לבדוק, יכול להיות שבנקים, שיש בנק שייתן לו תנאים מועדפים וכדאי לדעת ולבדוק את זה, וגם כן מול הבנקים עצמם, שידעו לראות שהאם הוא מדורג אחרון, ואם הוא רוצה לבוא ולדעת שעסקים תופסים אותו כבנק טוב, וירצו לעשות איתו אצלו עסקים, אז הם ידעו, אז הוא יצטרך להתאמץ בשבילם, ולא רק להגיד, ולא רק לעשות פרסומות, בלי שבסוף התנאים בפועל לא מדברים בעד עצמם.
ובכל זאת אנחנו רואים בנתונים שכל הבנקים ירדו במדדים לעומת שנים קודמות, וזה קורה כשהרווחים שלהם גדלו בצורה מטורפת.
כן, אנחנו בודקים את המדד על מספר פרמטרים, על 5 פרמטרים. החלק האחד החלקים המשמעותיים זה כמובן כמה אשראי הם מקצים לעסקים מתוך החלק היחסי של האשראי ה-IP שלהם, לעסקים קטנים, שבמקרה הזה אנחנו מדברים על עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון, אז אנחנו בודקים כמה הם בסוף נותנים להם מתוך ההוגה הכוללת של, של האשראי לעסקים שהם נותנים, ופה אנחנו רואים ירידה משמעותית בכל הבנקים, מגמה שנמשכת כבר מ-2019, והשנה היא חמירה עוד יותר. אנחנו בודקים גם כן עד כמה הריבית ביחס לסיכון היא גבוהה בין הבנקים, אנחנו בודקים גם כן כמה הם מכניסים מתוך העמלות האחרות שהן לא ריביות ביחס לפעילות, ואנחנו עושים גם כן סקר בקרב עסקים קטנים ומשוב אצל יועצים פיננסיים. אז ברוב המדדים האלה אנחנו רואים שיש ירידה בבנקים, בחלק מהמדדים אנחנו רואים קצת עלייה, אבל ברוב הבנקים אנחנו רואים ירידה בחלק משמעותי של המדדים.
תגיד, עד כמה הבנקים ככה נלחמים כדי להיות במקום הראשון, או שזה פחות מעניין אותם אומרים, זה מה יש?
אז יש בנקים שאנחנו יודעים שזה ממש מעניין אותם, הם גם בודקים איתנו מה אפשר לעשות לטובת העסקים. יש בנקים שאנחנו רואים שהם פחות משקיעים בזה, ואנחנו רואים את זה, וזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים גם במדד, אנחנו רואים את זה לגמרי גם במדד. בנק לאומי למשל, אנחנו רואים צמצום משמעותי בהיקף של האשראי שלו לעסקים, הוא צמצם בחלק היחסי שלו ממש הרבה מאוד את היקף האשראי שלו לעסקים, בפעילות גם בסקר עסקים הוא קיבל דירוג נמוך, במשוב יועצים הוא דירג, הוא קיבל את הדירוג הכי נמוך. אנחנו רואים בנקים שאנחנו רואים שמרקנטיל באופן יחסי תקווי הוא נמצא במקומות הראשונים, מזרח גם יחסית גבוה, לאומי משתפר, ויש בנקים שאנחנו רואים שהם פחות מתאמצים.
מה, למה בעצם הם פחות מתאמצים?
תראה, בסוף זה גם שאלה של הניהול העסקי של הבנק, אז איפה הוא משקיע את המאמצים שלו, אני לא יודע, אני חושב
שהעסקים... יעדיפו אולי את משקי הבית מאשר את אותם עסקים?
ייתכן, בסוף אנחנו יודעים שהעסקים זה מגזר רווחי לבנקים, עסקים קטנים הוא גם מגזר גדול ומשמעותי, הם מהווים 99% מהעסקים, התוצר שלהם הוא יותר מחצי, בערך 55-56% מהתוצר במשק זה של עסקים קטנים, הם גם עסקים מאוד דינמיים, ולכן יש חשיבות לבנקים לעבוד איתם.
הם גם הרבה יותר קשים וקשוחים בהיקף האשראי שהם נותנים לעסקים, את זה אנחנו גם רואים.
כן, אז אנחנו בהחלט רואים ירידה בהיקף האשראי לעסקים קטנים, אנחנו רואים גם ירידה בסכום, זאת אומרת, האשראי לעסקים צמצם בשנה האחרונה בהיקף של כ-6 מיליארד שקל, ובשני הבנקים, גם בבנק לאומי וגם בבנק הפועלים וגם בבנק הבינלאומי, אנחנו רואים את הירידה הנומינלית, זאת אומרת, סכום האשראי ירד. מעבר לכך, אנחנו רואים שעל אף שהאשראי העסקי גדל בכל הבנקים, החלק שהם מקצים לעסקים הקטנים הולך ויורד עם השנים.
אוקיי, יוסי עדס, עורך הדוח הזה, המדד, מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים הקטנים והבינוניים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה, תודה רבה לך.
תודה רבה, רונן.
להתראות, חג שמח ומועדים לשמחה. אנחנו עדיין בתחום האשראי, הפעם למשקי הבית, נתונים שמפרסמת חברת קפטן קרדיט, מצביעים על זינוק של יותר מ-150% בתוך שנתיים, בהוצאות שלנו על ריבית אשראי, שהסתכמו ב-68 מיליארד שקלים, ב-2023. שלום, ענת גיסין, סמנכלית קפטן קרדיט, אהלן.
אהלן רונן, שלום.
שלום, תגידי, מה כולל האשראי שאנחנו לוקחים, על מה בעיקר אנחנו נאלצים לקחת אשראי, מה זה?
רכיב האשראי הגדול ביותר של משקי הבית הוא כמובן המשכנתא, אבל מעבר לזה יש גם הלוואות, שותפות, גם קווי האשראי, מה שנקרא מינוס. מינוס זה הלוואה לכל דבר. וזה בערך מה שמרכיב את סל האשראי של משקי הבית בישראל.
ואנחנו שלמים היום יותר, לפי מה שאנחנו...
מה זה יותר? אתה אמרת לפני רגע, הנתונים מראים שאנחנו תוך שנתיים, ההוצאה שלנו על ריבית, המחיר של הכסף, המחיר של האשראי, עלה בכמעט פי 1.5. אם בשנת 21 שילמנו בממוצע, משק בית שילם בממוצע 1,250 שקלים לחודש עלויות ריבית. אנחנו הגענו בשנת 23 לעלות של כמעט 3,000 שקל בממוצע למשק בית. המון. זה פי 1.5 וזה המון כסף. תחשוב על זה, 3,000 שקל בחודש, זה כמעט כמו מה שאנחנו מוצאים על מזון.
נכון, ממש. כן, וזה כן. הכל הריבית? להשים רק את הריבית?
רק הריבית. תראה, ריבית בנק ישראל קפצה בשנתיים האחרונות בצורה מאוד מאוד משמעותית. מריבית בנק ישראל הייתה 0.1, הגיעה עד ל-4.75, ירדה ל-4.5, אבל אנחנו עדיין בסביבת ריבית מאוד גבוהה. אנחנו עדיין משק שאנשים רוצים לקנות בתים וקונים בתים ולוקחים משכנתאות ולוקחים הלוואות כי רוצים להתפתח ולגדול. דיברת לפני רגע על עסקים קטנים שצריכים אשראי רק בשביל לפתוח, בשביל לקיים את העסק שלהם, בשביל לצמוח, בשביל להתפתח. אשראי הוא חלק מאוד משמעותי מהסל הפיננסי של כולנו, והוא יתייקר משמעותית.
תגידי, עד כמה הריבית מהווה עבורנו משקי הבית שיקול בכלל, אם לקחת אשראי או לוותר?
היא מהווה שיקול, אבל לצערי אני חייבת להגיד שהצרכן הישראלי, עם כמה שהוא לא אוהב להיות פרייר, והוא תמיד דואג להשוות ולמצוא את הדילים הכי טובים, כשזה מגיע לפיננסים ולהלוואות, אנחנו פחות כאלה, אולי כי לא התרגלנו שיש באמת תחרות, ועד היום באמת היה קשה לייצר תחרות כזאת, כי אנחנו רגילים ללכת לבנק שלנו, הוא מכיר אותנו, הוא יודע מה מותר לנו, מה אנחנו יכולים, מה אנחנו לא יכולים, ואנחנו מקבלים את ההצעה שהוא נותן לנו, את הריבית שהוא מציע לנו על ההלוואה, כמעט כמובן מאליו. והדבר הזה חייב להשתנות. אנחנו, יש שינויי חקיקה, יש את מנגנון דירוג האשראי שמאפשר לבנקים להעריך אותנו גם אם אנחנו לא הלקוחות הישירים שלהם, וזה מאפשר לייצר תחרות. באפליקציה שלנו אנחנו היום יכולים לתת לכל אחד אפשרות בלחיצת כפתור לקבל כמה הצעות אשראי מכמה בנקים וגופים חוץ בנקאיים ולהשוות ביניהם כדי לוודא שאתה באמת מקבל את ההצעה הכי טובה. הבדל של 3-4% בריבית יכול להתבטא בעשרות אלפי שקלים לאורך כל חיי ההלוואה. אז אנחנו ממש רוצים לעודד את האנשים להבין שגם כשזה מגיע להלוואות ולפיננסים, הכוח נמצא בידיים שלהם. צריכים להשתמש בכלים החדשים שיש לשוק הזה להציע.
אני רואה גם שלראשונה, לפחות לפי הנתונים שהצגתם, דירוג האשראי של בני 25 עד 40 גבוה מאלו של בני 40 עד 55, שזה נתון מפתיע, נכון?
זה נתון מפתיע, בעיקר כשמסתכלים עליו בפריזמה בינלאומית. כשמסתכלים על ארצות הברית למשל, אז הדירוג האשראי עולה בצורה ישרה, בקו ישר וליניארי, מהצעירות שלנו, כשאנחנו נכנסים לעולם הפיננסי, מיד איך שמסיימים את בית הספר. בארצות הברית זה מאוד נפוץ, שאתה לוקח הלוואה, student loan, זה סגמנט שלם, וצעירים לוקחים הלוואה כדי לממן לעצמם את הלימודים ואת היציאה מהבית. אבל בשלב הזה הם עוד לא מסתכרים הרבה, אז דירוג האשראי שלהם, האשראי הוא כבד על ההכנסה שלהם, והם נמצאים בדירוג אשראי נמוך, וככל שמתקדמים בקריירה, בעשייה,
בוא נסביר את זה, כי בגיל הצעיר יותר אתה פשוט מהווה סיכון רב יותר עבור, נכון. עבור הבנק, אתה מקים משפחה שזה דבר מבורך כמובן, אבל ההוצאות שלך גדלות ואתה לוקח משכנתה ואתה רוצה לרכוש דירה ואתה רוצה לקחת עוד הלוואות למטרות כאלה ואחרות, ולכן
נכון.
הסיכון שלך גבוה יותר והדירוג שלך פחות טוב, וכאן אנחנו רואים מצב הפוך שבו נכון. אותה קבוצת גיל של צעירים יחסית דירוג האשראי שלהם גבוה מאלו שמבוגרים מהם.
כן. בארץ. יש לנו תופעה, אתה מכיר את תופעת היידי שמאמה? האמא המגוננת והיהודיה כנראה, שאנחנו רואים תופעה שאנשים צעירים מסתמכים על עזרה מההורים, כי קבוצת הגיל של 25 עד 40, שכמו שאמרת, יש עליה את העומס הכי גבוה והם הכי מסוכנים, יש להם דירוג טוב יותר מקבוצת הגיל הבא אחריהם של 40 עד 55. זאת אומרת, אנחנו כן רואים איזושהי תופעה של הורים שעוזרים לילדים לממן את הלימודים, לממן את המגורים, כי כנראה...
את אומרת, זו תופעה ייחודית לנו? יפה.
כן, זה לגמרי תופעה ייחודית לנו, טוב או רע... מי אני שישפוט, אבל זה בהחלט מעניין.
טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום, ענת גיסין, כי זמננו ממש נגמר, יש דרך כן לשפר את דירוג האשראי שלנו? אנחנו יודעים שדירוג האשראי הוא בעצם כמו דירוג האשראי של המדינה, ראינו אותו שהוא ירד לפני, בשבוע שעבר, וככל שהוא יורד בעצם גם המדינה משלמת יותר, ומהווה סיכון רב יותר עבור החברות המדרגות, עבור ההלוואות שהיא רוצה לקחת, גם עבורנו כמשקי בית פרטי. אם אנחנו רוצים לשפר את דירוג האשראי שלנו, יש לנו איך?
בוודאי. קודם כל לדעת. להיות מודעים לזה, לדעת מה דירוג האשראי שלנו. באפליקציה, באפליקציית קפטן קרדיט שפועלת באישור ובפיקוח של בנק ישראל, אנחנו מנגישים לכל אחד בחינם את דירוג האשראי שלו ואת הפרמטרים שמשפיעים עליו. ברגע שאתה יודע את זה, כבר עשית 50% מהדרך. מפה אתה יכול כמובן לשפר את, אם יש לך איזושהי הלוואה או התחייבות, גם בכרטיסי אשראי, גם בהוראת קבע, גם בהלוואות שאתה לא עומד בה, זה בוודאות יוריד לך את דירוג האשראי, וצריך להימנע מזה. אם יש לך המון הלוואות ביחס להכנסה שלך, זה כמובן יוריד לך את דירוג האשראי. אם יש כל מיני פרמטרים, ברגע שאנחנו חשופים לדבר הזה, אז יש לנו את האפשרות לתקן, לשפר, לדעת על מה לעבוד, וכמו שאתה אומר, להוזיל את, את מחיר הכסף, להוזיל את כמה שאנחנו משלמים. לגמרי. חשוב היום יותר מתמיד.
ענת גיסים, סמנכלית קפטן קרדיט, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ושיהיה לכולם חג שמח.
להתראות, חג שמח. חג פסח שמח, ואנחנו בצבע הכסף, חול המועד פסח, ובעקבות המלחמה התפתחה לה, תיירות מסוג קצת שונה. יש לזה אפילו שם, תיירות אסונות, והיא נפוצה מאוד, לא רק כאן אצלנו, אלא במוקדי אסונות רבים אחרים בעולם. כאן בישראל היא באה לידי ביטוי ביישובי העוטף. אחרי טבח השבעה באוקטובר. שלום דוקטור שחר שילה, ראש החוג לתיירות במכללה האקדמית אשקלון. אהלן.
אהלן, צהריים טובים ומועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. ספר לנו בכלל מהי תיירות של אסונות בדגש של יישובי העוטף.
אז מיד נגיע לעוטף, רק בשביל המינוח האקדמי, השם המקובל בעולם זה דארק טוריזם, שזו תת קטגוריה בתוך עולם תיירות המורשת. אלה דברים שאנחנו רוצים לעסוק בהם ולשמר אותם, ואת זכרם לדורות הבאים, ולכן מורשת, אנחנו בעצם מורישים אותם. ודארק טוריזם מתורגם בעברית לתיירות אופל, יש לזה היסטוריה של כבר מעל 100 שנה, מקומות שבהם קרו דברים נוראיים, שגורמים לסבל בבני אדם, מושכים מאוד אנשים אחרים, ומייצרים מיליוני ביקורים בכמה מהאתרים המובילים בעולם. בין אם זה שדות הקרב של נורמנדי, מוזיאון הירושימה, מוזיאון השלום והשלווה, או קיגלי שברואנדה, אתה רצח עם של למעלה ממיליון וחצי איש, או בטולפלן.
או גראונד זירו, אנחנו זוכרים גם כן, אחרי האסון.
אכן, ממש כך, אפילו צ'רנוביל הפך להיות אתר תיירות מטורף עוד לפני המלחמה של אוקראינה.
אבל כאן אנחנו מדברים על מקרה שהוא קצת שונה, כי פה מדובר על קיבוצים, יישובים, בתים של אנשים, ממש, אתה יודע, כניסה לחייהם הפרטיים לעתים, ואולי פה יש כן הבדל בין להפוך מקום כזה לאתר לאומי שכל אחד יכול לבוא ולהציץ?
לא, חד משמעית פה יש הבדל, סליחה שאני מגיב כל כך מהר, אבל זה ממש נכון, אנחנו תת קטגוריה, אנחנו ממש צריכים לכתוב פרק חדש בעולם הזה, גם בעולם המחקרי וגם בעולם המאוד רגיש של איך עושים את זה בצורה הכי פחות פוגענית, הכי פחות חודרנית, הכי פחות מציצנית, והכי לאומית שעדיין משמרת את הכבוד בין אם למי שנפגע ובין אם למי שחי. כבודם של החיים אינו פחות מכבודם של המתים בהקשר הזה. אנחנו בהחלט תת תחום מאוד מאוד ייחודי שנוצר בנגב המערבי שלנו, וצריך לנהוג בו ברגישות גדולה מאוד, כי זהו בית להמוני אנשים שעוד מצפים לחזור לגור שלנו.
בוא נצרף לשיחה את יפעת בן שושן, היא מדריכת סיורים לעוטף, תושבת נתיב העשרה. שלום לך יפעת.
שלום שלום.
תגידי, את כמה זה קורה הסיורים האלה לעוטף, חול המועד עכשיו, ובכלל?
אז ככה, אני יכולה להעיד רק על עצמי, אני בחול המועד בחופשה, גם מהסיורים וגם ככה, כדי לקחת איזה אתנחתא מכל החצי שנה הזו שעברתי, בכל זאת את השבעה באוקטובר עברתי בביתי בנתיב העשרה, ואני חושבת שרק בשבועיים האחרונים אני באופן אישי מתחילה בכלל לעכל ולהבין מה אירע, כי עד עכשיו לא, באמת לא הייתי שם במקום הזה, ואני התחלתי לעשות את הסיורים לפני קצת יותר, בעצם שלושה חודשים, וכמו ששחר ככה באמת דיבר והסביר, יש איזשהו קוד שאנחנו כותבים לעצמנו או מחליטים לעצמנו. אני באופן אישי, כשחזרתי לעשות את הסיורים, אני לא חזרתי בבת אחת, זה קרה מאוד מאוד לאט, זה קרה מתוך קבוצה של חיילים של פיקוד העורף שביקשו ממני לעשות להם את הסיור הזה, שזה הכירות עם העוטף, כי הם עובדים עם המפונים בבתי המלון בירושלים, אבל הם בעצם לא מכירים את העוטף, אז עשיתי להם דווקא מהמקום של ההיכרות. ולקח עוד איזה חודש עד שבכלל העזתי להציע סיורים כאלה שוב, זה גם נולד מתוך הביקוש פחות מהמקום שאני רציתי, ואני בסיורים שלי משלבת המון המון מורשת והמון היסטוריה של המקומות האלו. דיברתם קודם ככה, שמעתי גם על העניין הזה של כניסה לבתים, אז קודם כל אצלי אין כניסה לבתים, אגב גם אין כניסה לקיבוצים בסיורים שלי, מתוך אג'נדה שאומרת שייכן שלא מזמינים אותנו, אנחנו לא מגיעים, זה בסדר גמור, זה מקובל לחלוטין. אני מגיעה עם הסיורים שלי רק למקומות שאליהם אנחנו מוזמנים, ואנשים רוצים להשמיע את הסיפור שלהם, ולכן אני דואגת להפגיש את באמת מי שמסייר איתי בעוטף, זה גם לא טיולים, זה גם באמת, זה יותר סיורי סולידריות, זה יותר סיורים ככה של חיבור, אנחנו באמת באים לשמוע סיפורים אישיים.
עכשיו, אני שומע את הרגישות שאת מדברת על הנושא הזה, ואני תוהה אם זה מעורר באמת איזשהו שיח גם בקרב התושבים. יש מי שזה נראה להם לגיטימי, יש אולי מי שלא ממש אוהבים את זה שהבתים שלהם והיישובים שלהם והפרטיות שלהם הופכים כל אלה קצת לנחלת הכלל. איך ההתייחסות לזה?
בוודאי, תראה, מאחר ואנחנו ישראלים, אז אתה יודע, בכל מקום יש 20 דעות. יש דעות לכאן ולכאן. כשאני מתחילה את הסיור שלי, אחרי שאני מציגה את עצמי ואומרת מה שמי, לפני שאני אומרת מה אנחנו נעשה היום ואיכן אנחנו נבקר, אני מדברת על הסיורים, אני מדברת על בעצם למה אני עושה את הסיורים, ולמה אני הזמנתי את מי שנמצא מולי לסייר איתי היום. למה לי, כיפעת בן שושן מנתיב העשרה, חשוב שבן אדם מנתניה, מרמת אביב, מחיפה, לא משנה מאיזה מקום בארץ, יגיע וישמע את הסיפור שלי. וכשאני בעצם באה ומדברת איתם על התחושות הלא נוחות האלה, שגם חלקם מגיעים עם תחושות לא נוחות, כי לא לכולם עושים את ההכנה, וברגע שאנחנו פותחים את השיח הזה של הסיורים, כן או לא, אז בכלל היום הזה מתנהל אחרת לחלוטין, הוא מתנהל בהרבה יותר רגישות מאשר כל סיור אחר שהדרכתי אי פעם בשבע השנים האחרונות. אני אתן דוגמה, אני למשל אומרת להם שאני הזמנתי אותם לפה, ברגע שאני אומרת להם שהזמנתי אותם, הם כבר מרגישים רצויים במקום הזה שבו אני גרה. אוקיי? אחר כך אני מדברת איתם על למה לי חשוב שהם יבואו לכאן לשמוע את הסיפור שלי מפי ולא ככתבה שהייתה איפשהו באחד הערוצים. ואני אומרת להם שאני לא מוכנה שיהיה אף יהודי ואף ישראלי במדינת ישראל שהאירוע הנורא הזה שקרה לנו, לנו זה למדינת ישראל בשבעה באוקטובר, יחלוף להם כאירוע שהם ראו אותו על המסכים בלבד. אני לא מוכנה לזה, אני רוצה שכל אחד יבוא ויתחבר, ויראה בעיניים איך זה נראה, ויראה את המרחקים, ויראה מה זה אומר לגור בישוב, כמו נתיב העשרה, שנמצא על קו האפס, ורק כשהם עומדים איתי בקצה הדרומי של הישוב, בחומה, והם רואים את הבתים האחרונים, אמרו לי, וואו, לא ידענו שזה כזה קרוב. זאת אומרת, הם מתחילים להתחבר, אני מתחילה להסביר להם גם מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, ואז הכל מתחבר, כי אני מדבר, אני עושה פה סיורים שגם אני נותן בהם פרספקטיבה של זמן, זה לא רק השבעה באוקטובר.
תגיד, דוקטור שחר שילה, זה משהו שגם המדינה צריכה להתייחס אליו? זה משהו שצריך להיות ממוסד בצורה קצת יותר אולי גדולה, מוכרת?
התשובה היא חד משמעית, כן, בכל הרמות, גם ברמת משרדי הממשלה, גם ברמת הרשויות המוניציפליות, וגם ברמת החינוך. אני רק אומר שוב ברגישות, יפעת מוכרת בענף המקצועי הזה שלנו כאחת המדריכות הטובות, הרגישות והמבוקשות ביותר בתחום, ויש לה גם את הכבוד להיות תושבת האזור. צריך להבין שרבים רבים מעמיתינו מגיעים בלי הכשרה טובה כמו יפעת, והביקוש קיים. חובתנו כאנשי מקצוע להציב לו מענה בצורת היצעים ומנהלת תקומה, שאנחנו שירתנו את צוות התיירות שלה, בעצם מטפלת בסוגיה הזאת של להציע פתרונות ומענות בדיוק לדברים הללו. אנחנו זקוקים לתת תשתיות לביקור, יש ביקוש עצום שיפעת נתקלת בו כבר עכשיו, ומדריכים אחרים שכמותה, והביקוש הזה חייב לפגוש היצע בצורה מאוד מאוד מבוקרת, מאוד רגישה, עם תשתיות נכונות, אחרת יהיו לנו חס ושלום תאונות דרכים נוראיות על הכביש, הכביש כבר עכשיו סובל מעקה קשה, יש לנו בעיה של הצללה, שירותים, מים, חנייה בטוחה, מקומות שבהם אפשר לפגוש את החוויה והסיפור, ובאמת יפה צודקת, כל אזרח בישראל, כל אזרחית, חייבים במהלך חייהם להגיע למקום הזה ולפגוש את האירוע הזה ברמת מורשת, רמה של הנחלה לילדים שלנו, ולכן זה חייב להיות גם אירוע לאומי, וגם אירוע מקומי מוניציפלי בכל הרמות החינוכיות, וגם החווייתיות.
כן, טוב, זה שאנחנו גם עושים את זה תוך כדי מלחמה, זה, אתם יודעים, זה עדיין... יפעת, אתם עדיין מפונים בעצם.
אנחנו תכף 7 חודשים, כן, אחרי 4 חודשים במלון התפנינו כ-25 משפחות, מתוך קהילה של 300 משפחות, התפנינו לגן יבנה, מקום מקסים, מקבלים אותנו מאוד 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 יפה, כל הזמן רק מחפשים איך לעטוף אותנו, אבל אין מקום כמו הבית מבחינתי, אז אני מאוד מייחלת ליום שאוכל לחזור לנתיב העשרה.
בהחלט, טוב, באמת נאחל שיהיה... שזה יקרה כמה שיותר מהר, החזרה הזאת לשגרה, גם שלכם, גם של כולם, כמובן שתוכלו לשוב לבתיכם. ואני רוצה מאוד להודות לכם, דוקטור שחר שילה, ראש החוג לתיירות במכללה האקדמית אשקלון, תודה לך, ותודה גם לך, יפעת בן שושן, מדריכת סיורים לעוטף, תושבת נתיב העשרה, תודה.
תודה רבה, מועדים לשמחה.
להתראות.
אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. קחי את הכאב שלך, שימי אותו. איזה קווים ואיזה דמותו. וקצת קשה לי לחשוב מה את עושה בלעדיי, אני מסרתי את המכתוב הזה מעליי. היית אהבת חיה, זה מרגיש לי נכון בינינו, גם אלוהים שמח שאת הולכת. אני לא אפיל את עצמי כדי שיהיה לנו טוב. תקליט שבוע, אני מנגל ושר ומנגל ושר גם אם את לא חוזרת. רק מה עושים עם הלב שרק חוזר אלייך שוב ושוב ושוב? אולי הפעם לא נשוב. הם יודעים את הכל כמעט ואין מה לחשוף. אני אחזור להתחלה ואת תלכי עד הסוף. וקצת כואב לי לראות איך את כותבת עליי. נכון אני לא קדוש, רק בן אדם שאולי נתן לך יותר מדי. וזה מרגיש לי נכון בינינו, גם אלוהים שמח שאת הולכת. אני לא אפיל את עצמי כדי שיהיה לנו
זה אותה הבורסה שלנו. שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און. אהלן אייל, מועדים לשמחה. טוב, חול המועד פסח, יום מסחר מקוצר, ובכל זאת מה קורה היום?
זאת יום מסחר עירני ביותר, עם מחזור מסחר גבוה מימי המסחר הרגלים והמלאים עד 5.5, היום המסגר המסחר ב-2.5, עם 1.7 מיליארד היקף המחזור. יום תנודתי מאוד, אנחנו חזרנו אחרי יומיים של עליות שערים בבורסת ניו יורק, עם פערי אורביטראז' חיוביים במניות הדואליות הישראליות שנסחרות גם כאן וגם בארצות הברית, והמסחר כמובן נמצח במגמה חיובית של כמעט אחוז, אבל עם יום הלחימה הנוסף והקושי הסובייקטיבי וההתמודדויות בגזרות השונות שאנחנו מתמודדים, הצפון הפעם נותן את הטון, התמתנו מאוד העליות לכדי 0.2% כרגע בתל אביב 35 ובתל אביב 125, תל אביב 90 עולה ב-0.3%, הבנקים יורדים קצת, כלומר מיום שהיה צפוי להיות חיובי וחזק, אנחנו רואים יום של כמעט סביב האפס, זה עוד יום שמדגיש לנו את הפערים שלמעשה נוצרים בין הבורסה הישראלית לבורסות בעולם, וזה הולך ומתרחב, סך הכל בעולם מגמה חיובית, ואנחנו נכנסים השבוע לעונת הדוחות בארצות הברית, השבוע צפויות לפרסם מטה, שזו בעצם פייסבוק, IBM, מייקרוסופט, גוגל, אינטל, הסמנים הימניים של הטכנולוגיה בעולם, החברות הגדולות שדוחות טובות שלהם יקבעו ויתנו את הטון ויזיזו את השווקים, ובינתיים השווקים בציפיות חיוביות. אנחנו רואים שגם היום נאסד"ק כרגע נפתח ב-0.8% כלפי מעלה חיובי, ה-S&P ב-0.3%, כמעט כל המדדים בארצות הברית בצד החיובי, אירופה מסחר מעורב של כ-0.2% כלפי מעלה.
מתח?
המתח גדול עכשיו, גם הדולר קצת נחלש מול השקל בתחילת היום, ועכשיו אנחנו רואים ברציף שהוא כבר הפך את המגמה ועולל ב-0.6 ברציף, אנחנו כבר ב-3.78 שקלים, ובאירו גם עולה ב-0.5% כרגע, 4.05 שקלים לאירו.
אוקיי, נשארו לנו 20 שניות, אתה יכול לומר לנו אם יש השפעה של הסיוע בסנאט על החברות הביטחוניות הישראליות?
לגמרי, לגמרי, באמת התעדכנו בימים האחרונים על אישור הסיוע בהיקף של כ-20 מיליארד דולר לצד הביטחוני הישראלי, ו-4 מיליארד דולר מתוכם זה ממש מוזרק לחברות היצרניות הישראליות, אלביט מערכות, אלטה, טאסט, ואלו ייהנו גם הכלכלה הישראלית בחברות הפרטיות, אבל לגמרי גם המניות הנסחרות בבורסה, תפוי בהחלט להשפיע לחיוב.
אוקיי.
ועל זה יש עוד 13 מיליארד דולר של הזמנות, שאנחנו נסיים את המלחמה, החברות התעשיות הביטחוניות יגיעו לייצא אותם, יש למה לצפות בצד החיובי.
תודה אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי, חול המועד פסח, מהדורה האחרונה לשבוע מקוצר זה. נוגה אורטל מפיקה היום את צבע הכסף, טכנאי השידור הוא דני רוקי, אני רונן פולק, הוואטסאפ שלנו 050-693-7701, התוכנית הבאה ביום שלישי כבר אחרי החג, תודה לכם על ההזנה, להתראות.